משנים את החוקים, קידום נושאים בסדר היום הפרלמנטרי. הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של שינוי חברתי ויאפשר לכם ללמוד איך עושים שינוי חברתי וציבורי תוך עבודה נכונה עם הכנסת והממשלה. אני זוהר לוי ואני יועצת לרגולציה וקשרי ממשל. פרק 15 של משנים את החוקים אחרי הפסקה קצרצרה, אולי לא ממש קצרצרה, הנה אנחנו כאן שוב ביחד, ותודה לכל מי ששאל והתעניין וביקש עוד ועוד פרקים, זה משמח ומחמם את הלב, ואני שמחה להיות כאן היום עם אסף וסרצוג, שמגיע מתפקידים קודמים במשרד האוצר, באגף התקציבים, ואנחנו נדבר היום על תקציב המדינה, כי אוטוטו אנחנו, המדינה תלך לקראת תקציב לשנת 23, ואני בטוחה שיש לנו הרבה אור לשפוך על על הדבר הגדול הזה, שמשפיע על חיי כולנו. אז שלום אסף, מה שלומך?
שלום שלום, מעניינים.
עניינים בסדר, אתה יודע, מתרגלים לחיים החדשים, למציאות הפוליטית החדשה. אני לכשעצמי לומדת מחדש ממש את הזירה, את המשרדים הממשלתיים, את האנשים החדשים, את חברי וחברות הכנסת, ואני בטוחה שכמוני כך רבים, כי המלאכה מרובה. אז אסף, תספר לנו קצת, מה עשית באגף התקציבים במשרד האוצר? מה היה התפקיד שלך?
אז קודם כל נעים מאוד, ושלום, ותודה על ההזמנה. אחרי זה תתארי למאזינים שלך את הסנריו מסביב, שהוא מאוד נעים פה. אני הייתי באגף תקציבים 10 שנים, עשיתי מגוון תפקידים. התפקיד האחרון שלי היה סגן ממונה על התקציבים, מה שנקרא אחראי על המשרדים הכלכליים. תעסוקה, תקשורת, מו"פ, השכלה גבוהה, משרד הכלכלה, סוגיות של יוקר מחיה, כמו דברים כמו רפורמות היבוא, דברים מן הסוג הזה, וגם בשנתיים לפני שעזבתי בעצם התעסקות בקורונה, אז כל מה שהיה קשור לטיפול בתוכניות סיוע למגזר העסקי, הרבה עבודה מול קבינט הקורונה ומול המגזר העסקי של מסוגרים, הפותחים וכל הדברים האלה. אז זה בעצם היה
עבודה בלי סוף.
עבודה בלי סוף, לא חסר, מסביב לשעון, אבל ביפר אני חושב, אני אעיד על זה, אני לא יודע אם הכי, אבל אחד המקומות הכי מעניינים לעבוד בהם.
אין ספק שזה זירה מאתגרת בצורה יוצאת דופן, אני חושבת שגם זירה שלומדים בה המון 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 המון, בזמן מאוד מהיר גם.
כן, כן, לא, לא, זה מרכז עצבים כזה. כן, כן, זה מרכז עצבים, והכל עובר דרכו ואליו, ומשם מונעים הרבה תהליכים, אז זה מקום מדהים להיות בו.
אז בוא ככה, באמת לטובת המאזינות והמאזינים, אני ככה אשאל אותך שאלות מנחות, כדי שנוכל לשתף אותם. אתה סגן ממונה באגף התקציבים, זה אומר שאתה נער פלא פלוס.
לא, לא. נער אוצר רגיל.
לא, שגדל יפה בתוך המערכת, אבל בעצם תחתיך, מבחינת צורת העבודה, תחתיך קיימים צוותים.
כן, אז אגף תקציבים בגדול, למי שלא מכיר, בנוי בצורה של, הוא בעצם תמונת ראי של המשק והממשלה. יש צוותים שעובדים מול כל משרד ממשלתי או מול כל ענף במשק. לדוגמה, יש צוות שעושה גם בפיננסים, למרות שאין משרד ממשלתי שעוסק בתחום, אבל כיוון שזה סגמנט מאוד חשוב, אז צריך לתת לו את ההתייחסות הספציפית שלו. רובד הכניסה לאגף הוא רפרנט, בעצם זה דרגת הכניסה, מי שנמצא, לא יודע, אפשר אולי להגביל את זה לאנליסט, אבל זה הרבה יותר מזה. מעל רפרנט יש רכז, שזה בעצם ראש צוות, ומעל בערך 3 או 4 רכזים, יש סגן ממונה על התקציבים, ומעליהם יש את הממונה על התקציבים, שהוא בעצם מקביל לשאר ראשי אגפים במשרד
האוצר, כן, שכפופים לשר ולמנכ״ל.
שכפופים לשר, ויש גם כפיפות מסוימת למנכ״ל, כן.
יפה. אז אני ככה באמת, הוקמה הממשלה, כמו שאנחנו יודעים, בדרך כלל יש לה סדר גודל של 100 ימים כדי להעביר תקציב. אנחנו יודעים בפועל שבדרך כלל גם במידת הצורך מייצרים מערכות כאלה ואחרות, אבל ברור לכולנו שכרגע, מעבר לשאר הנושאים הבוערים שמונחים על שולחנו של ראש הממשלה, ועל סדר יומה של הממשלה, גם התקציב ברקע, ככל שאני מתארת לעצמי, ואתה תספר לנו, משרד האוצר, אגף התקציבים בימים אלה, מושקע כל כולו בהכנת התקציב, לקראת הגשתו. אולי בכל זאת גם נגיד, לפני שנתחיל ממש לדבר על התקציב עצמו, נדבר על איך עובר תקציב, מה הסדר ה...
את תכוויני ואני אענה.
אוקיי.
אז בגדול רגע, אולי באמת נדבר שנייה על איך נראה תהליך של תקציב מדינה. בואו נדבר על שנה, נקרא לה נורמלית, במרכאות, פשוט שלוחות הזמנים מסתנכרנים. בדרך כלל תהליך מתחיל באגף תקציבים באזור חודש פברואר, מרץ, פחות או יותר. בעצם עושים תהליך של קודם כל לבדוק שנייה אחת איך עתיד להיראות התקציב לשנה הבאה. זה תהליך שנקרא טייס אוטומטי. בעצם מסתכלים קודם כל מה סך ההתחייבויות שגדלות לקראת שנה הבאה לעומת התקציב של השנה הנוכחית, וזה יכול לנבוע מתיקוני חקיקה, החלטות ממשלה, שינויים שקיימים, הסכמי שכר או כל דבר שהוא. לצד הדבר הזה עושים תחזית הכנסות, זה עושה אגף כלכלנית ראשית במשרד האוצר, ואז בסוף אל מול הדבר הזה מתחילה להתגבש קודם כל תמונה ראשונית, איך בעצם נראה התקציב של השנה הבאה, אם יש חריגות ביחס לחוק, האם יש עודפים או דברים מנסוג הזה, בדרך כלל יש חריגות במהלך, כשאנחנו רואים את זה במהלך השנים.
וזה רק ביחס לתקופה הנוכחית, זה לא, ביחס, זה לא בראייה עתידית בינתיים בשלב
לא,
הזה?
לא, זה בראייה עתידית, זאת אומרת, בראייה... בנקודת הזמן שעושים את זה, מסתכלים קדימה כן, לקראת
אבל,
שנה
אבל
הבא.
אבל זה עדיין ללא הרפורמות החדשות, אני רוצה להגיד, זה רק לפי החוקים הקיימים?
לא, 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 זה לצד, אוקיי. את מכוונת לצורך העניין מחוק ההסדרים, יש רפורמות שקיימות שהממשלה רוצה להחליט לגביהם, אז בסוף התהליכים האלה הסתנכרנו, תכף נדבר על זה.
בוודאי.
ואז התהליך הזה, לאט לאט, במקביל אליו גם מתחילות להתגבש בעצם הרפורמות. הרפורמות זה בדרך כלל, במיוחד במהלך השנים האחרונות, אין רפורמות שמתגבשות במשרד האוצר ופתאום צצות לפתע בחוק ההסדרים. זה בדרך כלל תהליכים שעובדים עליהם חודשים, לפעמים יותר. קחי דוגמת גיל פרישה לנשים שעבדו עליו כמה שנים, גם בתוך משרדי הממשלה, ואחר כך בדיונים בכנסת ודיונים ציבוריים. אז בדרך כלל זה דברים שהם כבר לעושים בצורה כזו או אחרת, ואז הם מתחילים לרוץ במקביל, ואז המעגלים מתחילים להתרחב.
לא תמיד.
מה זה?
אני אגיד שלא תמיד. לא תמיד. לפעמים צצים דברים.
לא, לפעמים צצים, אבל הכלל מוגדר על ידי היוצא מן הכלל. אז נכון, ביוצא מן הכלל תמיד יהיו כל מיני דברים כאלה, אבל ככלל אני רואה זה גם בגלל איך שהממשלה התרגלה לעבוד לאורך השנים, אני חושב שזה הפך להיות, חוק ההסדרים הפך להיות הרבה יותר ממוסד, בסדר? לצורך העניין, אבל אפשר לפתח על זה דיון נפרד. ואז בעצם המעגלים מתחילים להתרחב. בעצם מתחילים להציג את זה גם לשר האוצר, כמובן בתוך משרד האוצר, לשר האוצר, אחר כך זה מתרחב, ראש ממשלה, משרד המשפטים נהיה מאוד מעורב באיזשהו שלב, וכמובן גם משרדי הממשלה האחרים, ככל שהתהליך מתקרב לקראת ליל הממשלה, אז גם המשרדים האחרים מתחילים להיות הרבה יותר מעורבים, ובעצם כל הממשלה לאט לאט מתחילה להתכנס כאיזשהו ראש חץ כזה, משפך שנכנס לכיוון תאריך שמייעדים אותו למה שנקרא ליל הממשלה. זה היסטורי עוד מישיבת הממשלה של תוכנית העיצוב, בעצם מתחילים את זה בדרך כלל בימי חמישי בבוקר, ואז זה מתגלגל, זה יכול להימשך, זה בדרך כלל נמשך עד הבוקר של המחרת, עד שסוגרים את הדברים ואז הולכים הביתה. אחרי ליל הממשלה, בעצם אחרי שהממשלה אישרה את תוכנית התקציב ואת חוק ההסדרים, עובדים בעצם על החקיקה, מכינים את הכל לקראת חקיקה לכנסת, זה לוקח כמה שבועות, בזמן הזה גם עוד יש תהליך אישור בתוך הממשלה, אחר כך הכנסת מאשרת את זה בקריאה ראשונה, אם היא מאשרת בקריאה ראשונה זה עובר לדיונים בוועדות, כמו תהליכי חקיקה רגילים, חוק ההסדרים מפוצל בין הוועדות השונות, ואז גם מתחילים כל מיני דיונים, במהלך הקריאה הראשונה או לקראת הקריאה הראשונה, מה מפוצל, מה נשאר בחוק ההסדרים היוצא. הכנסת דנה בשנה נורמלית, שוב, לפי התאריכים הקבועים של החוק, זה אמור להיות בערך חודשיים, בערך מתחילת נובמבר עד סוף חודש דצמבר, ואז עד סוף השנה, הממשלה או הכנסת צריכה להצביע על חוק התקציב וחוק ההסדרים ביחד, בשלוש קריאות. זה, בגדול, ככה נראה התהליך הרגיל.
בהחלט. אז בוא נדבר קצת על החוק עצמו. אז אתה אומר שמרבית החוק, או אולי לפחות מחצית ממנו, הוא טייס אוטומטי. הוא בעצם, כמו שאתה אומר, הגידול בעלויות של חוקים קיימים, נכון?
כן, אני לא יודע להיכנס למספרים, אבל כמו כל תקציב, גם של משק בית וגם של חברות, תמיד יש איזשהו גידול מסוים שקורה.
ברור, גידול מסוים של עלויות, שאז אני אומרת, לא ניכנס לאחוזים של כמה זה מתוך החוק, אבל חלק ניכר ממנו זה הטייס האוטומטי, ואז למעשה באגף האוצר, אגב, בניסיוני גם לפעמים בעידוד או ביוזמה של משרדים אחרים, שגם להם יש יכולת לבקש את משרד האוצר להכניס דברים לתוך התקציב, לשנת התקציב העתידית, או לחוק ההסדרים, ומשלב אותם בתוך החוק התקציב הגדול. עכשיו, אני רציתי לשאול אותך בעיניים שלך, מהמקום שאתה ישבת בו, עד כמה יוזמות מגיעות מבחוץ, האם זה באמת בעיקר אג'נדות של משרד האוצר, יוזמות של משרד הממשלה, אולי אפילו יוזמות של מגזר עסקי וחברה אזרחית. איך...
אז תראי, זאת שאלה מאוד טובה. אני חושב... תראי, בואי נתחיל רגע אולי מהביקורת. בסדר? על חוק הסדרים יש הרבה ביקורת.
עוד לא הגענו אליה.
לא, אבל אני חושב שזה כן רגע נכון להסתכל בראי שלה.
מצוין.
בסדר? כאילו לשים את זה רגע ברגע ולדבר דרך הדבר הזה. בסוף על חוק הסדרים יש ביקורת, ובחלקה היא ביקורת מוצדקת, וזה תלוי רגע איך מסתכלים על הדבר הזה, איך, כמה חשיבות מייחסים לכל דבר, או איזה משקל בעצם מייחסים לכל דבר. יש ביקורת על זה שזה תהליך יחסית מהיר, שמגיעים לשם עומס גדול של נושאים, פרק זמן יחסית קצר, ולכן לא נכון או לא ראוי לדון בזה באינטנסיביות שזה קורה. אז קודם כל, את הביקורת אני מבין, בסדר? אבל הכל של הרגע של אלטרנטיבות, והאם תהליכים אחרים קורים בצורה יותר טובה או פחות טובה. עכשיו, בהיבט הזה אני רגע אגיד על חוק ההסדרים. חוק ההסדרים לאורך שנים, אני הייתי באגף תקציבים 10 שנים, אני לפחות יכול לדבר מהניסיון האישי שלי, או איך שאני רואה את התמונה. חוק ההסדרים הפך להיות כלי הרבה יותר ממוסד. זאת אומרת, זה הפך להיות כלי שאמרתם קודם משהו על זה, שדברים צצים פתאום וכולי. אני אומר, תסתכלי אחורה בשנים האחרונות, אני חושב שאת לא תמצאי כמעט דוגמאות לדברים כאלה, בטח לא מז'ורים. רוב התהליכים הם תהליכים שעובדים עליהם הרבה זמן לפני, וכמעט, כמעט, כמעט שלא מגיעים דברים במחלוקת לחוק ההסדרים בין משרדי הממשלה. זה מגיע, וזה בסדר, תכף אני אסביר למה. אבל רוב הדברים הם הרבה פעמים נדונים, נלעשים לפני, וככה גם אם יש מחלוקות, הם עול מלובנות לפני, בצורה טובה, או שהן מגיעות ברמה כזאת שיודעים היטב מה המחלוקות, ואז זה לגיטימי שהממשלה תבוא ותגיד, אני רוצה להכריע לכאן או לכאן, אני רוצה לקדם או לא לקדם, או לקדם תחת תנאים מסוימים. חוק ההסדרים הפך להיות כלי. הפך להיות כלי שהממשלה והדרג הפוליטי מבין שדרכו הוא יכול לקדם יחסית מהר תהליכים, וזה לא בכדי, והסיבה היא שבסוף הממשלה והכנסת והתקשורת והציבור, בסוף זה אירוע ענק של המון המון משאבים והמון המון יכולת להסחת דעת, ואם אתה יודע לכנס אותו לתוך איזשהו משפך מסוים, זה בעצם המון עוצמה שאתה יכול לנתב כדי לקדם תהליכים מאוד טובים. עכשיו, ברגע שיש תהליכים שמכנסים, תאריכים שמכנסים, אין מה לעשות, זה נראה לי נכון גם לא רק לממשלה, זה נכון להרבה תהליכים בהרבה מקומות.
חד משמעי.
הדברים בסוף קורים. עכשיו, את יכולה להסתכל על הרבה רפורמות שהן לא במסגרת חוק הסדרים, שוב אפשר לדבר האם זה נכון או לא נכון, וזה דיון מעניין.
בלי דדליין, ויש יותר קושי להביא אותם
ליישום. אבל דברים יכולים בדיוק להימרח, והרבה יותר נתונים לסחטנות, ואני חושב שאם תסתכלי שוב אחורה, הרבה רפורמות ועברו בצורה מאוד טובה במסגרת חוק ההסדרים. לכן, בכוונה לי חשוב להתחיל עם הביקורת, כי אני כן חושב שבשנים האחרונות הדברים מגיעים הרבה יותר מלובנים. שוב, אני יכול לתת הרבה דוגמאות על רפורמות שהייתי שותף אליהם, שהגיעו בצורה מאוד מגובשת ביחד עם המשרד. ואני יכול להגיד על רפורמות, כמו לדוגמה, יצא לי להעביר בחוק הסדרים האחרון, לא לי לבד, לצוות שלי ביחד עם הרבה משרדים אחרים, את רפורמת היבוא. ובמרביתה, על אף קשיים מאוד מאוד קשים, הגענו בהסכמות עם כל משרדי הממשלה. משרד הכלכלה היה כמובן מאוד תומך מאוד נלהב בדבר הזה, משרד הבריאות היה לחלקים שונים, חלקו תמך, אבל היו הרבה קשיים ובסוף פתרנו, וחלקו לא כל כך תמך. אני אסתכל נגיד בצד של התמרוקים, לא היו הסכמות. אבל בסוף הבאנו את ההחלטה הזאת בפני הממשלה, והממשלה הכריעה ואמרה, אני רוצה את הרפורמה, או אני רוצה את זה בתנאים כאלה. וזה לגיטימי. אבל אם לא חוק ההסדרים, רפורמה כזאת היא לא יוצאת לפועל.
אז אתה בעצם אומר שסיכוי של נושא לצאת מחוק ההסדרים, כמעט בלתי אפשרי, זה אני אומרת. על סמך מה שאתה אומר.
מה זאת אומרת לצאת מחוק ההסדרים?
אני מדברת בכובע של מי שעובדת מול הזירה הזו, במצבים של או להכניס נושאים לתוך חוק ההסדרים, או במקרים רבים של להוציא נושאים מתוך התקציב ומחוק ההסדרים. ואני ככה משתפת בתחושה שלי שבמקרים רבות, כדי להצליח להוציא נושא מחוק ההסדרים, עוד אותו ליל הממשלה שאתה מדבר עליו, מה שנקרא ישיבת הממשלה שמאשרת את התקציב, אתה חייב שר חזק, שזה תחום אחריותו, שיהיה איתך. נכון? כי...
עוד פעם, זה מאוד... קודם כל, תראי, יש... חוק ההסדרים הוא בהגדרה, מתחיל במקום מסוים, משתנה מאוד לאורך הדרך. כי יש הרבה תהליכים שקורים. קודם כל, בתוך הממשלה...
יש הרבה צמתים שאפשר אחר כך
לעבוד בהם. בדיוק, ואחר כך הממשלה צריכה להכריע. גם אם הממשלה הכריע הרבה פעמים דברים, אחר כך נופלים. אין ספק שבסוף, כמו כל תהליך אחר. יש בסוף קשב ניהולי לממשלה. ובסוף תקציב וחוק הסדרים, זה אולי הדבר הכי חשוב שממשלה עושה, כי דרכו היא אמורה להגדיר את האופן שבו היא הולכת לממש את המדיניות שלה. בסדר? תקציב ורפורמות זה הדרך שלה לעשות את הדברים, וזה לא שאי אפשר אחרת, אבל בטח חוק הסדרים ותקציב, ובטח הראשון שממשלה עושה, זה המקום שהכי הרבה אנרגיה, ועל פניו הכי פחות אינטרסים שלו מן העניין, אמורים להיות בתוך התהליך, ולכן נדחוף אותו. אז מן הסתם, אם בסוף יש ויכוחים בתוך הממשלה, ושר אחד דוחף לכיוון אחר, ושר אחר דוחף לכיוון אחר, אז בסוף זו שאלה באמת של איפה הממשלה תכריע, ומי ימשוך יותר חזק. אבל אני יכול להגיד לך מה הדוגמה שלי, חוק ההסדרים האחרון שהיה בממשלה הקודמת, היה חוק הסדרים מאוד מאוד עבה, ועברו בו המון רפורמות מאוד מאוד טובות, ובסוף זה לא היה משהו שצריך לבוא על חשבון דבר אחר. היה אור ירוק מהממשלה לרוץ על הרבה דברים טובים, והיא באמת נתבעה את המשאבים ודיברה על המקום הזה שהיא רוצה לעשות את זה, ובאמת אני חושב שהרוב, לפחות רוב מה שהגיע לממשלה ואושר, כן צלח גם אחר כך את הכנסת.
בכנסת, אין ספק. כמו להליכי חקיקה, יש הרבה צמתים גם לחוק התקציב ולחוק ההסדרים, ועל כן, גם אם פספסנו, גם אם לא הצלחנו בשלב הראשון, אז אולי נצליח בהמשך.
לא, האמת שזה מעניין. את מסתכלת רגע מהעיניים של מי שנמצא מהצד השני, שמנסה הרבה פעמים או לקדם, או לרוב לתקוע רפורמות. בסדר? אז כן, יש הרבה שלבים שאפשר לתקוע בהם רפורמות. בסדר? זאת אומרת, זה לא איזה סוד זה.
לא, לא, זה לא מובן מאליו לכולם, וזאת הסיבה הסף שאנחנו יושבים כאן ומדברים.
אני בעד לתת עצות לא לתקוע רפורמות, אבל בסדר.
בסדר, לפעמים כאלה, אתה יודע, הכל תלוי, אבל אני רוצה להגיד, יצא לי והזדמן לי לעבוד בשני הצדדים, גם בשביל לקדם רפורמות במסגרת החוק, וגם בשביל להוציא רפורמות מהחוק, והטיעונים שנתת לפה ולפה משתמשים בהם לפי הצורך, וזה מובן לחלוטין. אין ספק שזה הפך להיות כלי מאוד יעיל לקידום מדיניות. אז ככה באמת נגיד למי שמאזין לנו שכשיש נושאים שהם נחשבים כרפורמות מבניות במשק או קרובות להגדרה הזו, אז זה דווקא ייטב לנו לנסות לקדם אותם במסגרת חוק ההסדרים, כי זה יבטיח העברה מהירה שלהם. ולעומת זאת יש מקרים שבאמת אנחנו נזהה כל מיני רפורמות שאנחנו לא כל אחד לפי האינטרסים שלו לא בהכרח יתמוך בהם, יכול להיות מבוהלת מעצם העובדה שמגיע בסד זמנים קצר מאוד, מה שנקרא מסלול ירוק של חקיקה לכנסת, ואז באמת אני מכירה ארגונים רבים בחברה האזרחית והעסקית בישראל ש חוק ההסדרים זה מאני טיים, זה זמן שעובדים בו,
נכון.
ימים כלילות, ועושים הכל כדי להצליח או להוציא, או לפצל, או להעיף וכולי. אז אני חוזרת רגע לפרספקטיבה הזאת שלך, של אגף התקציבים, שאתם מכינים את התקציב לממשלה. מהשלב שהתקציב עובר בממשלה, אתם מתחילים לארגן את התקציב לכנסת, כדי שחברי הכנסת
בעצם צריך לכתוב חקיקה. חוק התקציב הוא ממש חוק, ובטח חוק ההסדרים, אתה מקדם רפורמה מסוימת, זה בסוף צריך להיות מתורגם לחוק. ויש פה הרבה עבודה סביבה.
ונגיד שחוק ההסדרים, גם לטובת מי שפחות מכירה או מכיר, זה למעשה המשמעויות החקיקתיות, הרגולטוריות, של יעדים שהוצבו בתקציב, נכון?
לא, בוא רגע נבדיל. יש בסוף חוק התקציב, נחלק אותו רגע, או חוק התקציב וההסדרים, נחלק את זה לשתיים. יש את חוק התקציב עצמו, שזה בעצם סעיפי תקציב המדינה, הכי קל לתרגם, לדמיין את זה כסעיף שהוא בעצם משרד ממשלתי, למרות שלפעמים יש כל מיני ערבובים, אבל סעיפים, 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 שבסוף מרכיבים תקציב אחד שלם, ועל הדבר הזה בסוף הכנסת מצביעה, היא צריכה לאשר אותו בשלוש קריאות, וזה צורך העניין מספרים עם הסבר לצד המספרים האלה, מה הם אומרים. לצד הדבר הזה יש את חוק ההסדרים. חוק ההסדרים זה בעצם, או בשמו המקצועי, חוק התוכנית הכלכלית, לשנת כך וכך, ובעצם החוק הזה מורכב מפרקים. כל פרק זה חקיקה בתחום מסוים, זה יכול להיות רפורמה בתחום התקשורת, ואז פרק אחר אנרגיה וחקלאות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים, או הרבה פעמים, הם מדברים אחד עם השני. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות מצב שרפורמה מסוימת תצריך בגינה, או שלצורך העניין היא מביאה מקור מימון מסוים, שהממשלה בונה עליו כדי לממן את הפעילות שלה, או לחילופין, היא עולה את הכסף מסוים, והוא בא לידי ביטוי בתוך התקציב. אז הדברים האלה באים בדרך כלל יד ביד, מתוקף עוד תוכנית הייצוא בזמנו, הממשלה מצביעה על שני החוקים האלה ביחד, חוק התקציב וחוק ההסדרים באותה נשימה, כי הם תלויים, הם בעצם הבעת עליה.
יש מצבים בתוך אגף תקציבים שאתם, אני רוצה להגיד, אנשי האגף, סגן ממונה, רכזים, רפרנטים, כל אחד בדרגתו, שיש נושא שהוא מהותי לו, והוא נלחם עליו בתוך המשרד כדי לשמר אג'נדה מסוימת, כי זה תפיסת עולמכם האמיתית.
לא, אני לא חושב שזה עניין של אג'נדה או לשמר. תראי, זה מאוד, בסוף כל רכז בתחומו שאחראי על תחום מסוים, מבחינתו זה עולמו, זה התחום הכי חשוב וזה הכי כבד. עכשיו, אין מה לעשות, הרבה פעמים בסוף זה מגיע לידי זה שהממשלה, שר האוצר, ראש הממשלה או הממשלה עצמה, צריכה להחליט מה הסדרי עדיפויות שלה. היא לא רוצה לרוץ על כל הזה או לא רוצה רפורמה, זה גם יכול להיות שיבוא שר אוצר, ראש ממשלה, שתרצה חוק הסדרים עבה או חוק הסדרים קטן.
דעתך נשמעת במקומות האלה?
לא, בוודאי. קודם כל, תראי, יש כמובן הרבה דיונים בתוך האגף על הרבה, מה הסדרי עדיפויות, איך מציגים את הדברים ואיך מסבירים אותם לדרג הנבחר. ומציגים בסופו של דבר את כל הרשימה ומסבירים את הדברים ומה המשמעויות, וכל דבר יש לו את המורכבות שלו ואת הסדר שלו. ובסופו של דבר, זאת החלטה מיניסטריאלית, כן?
בוודאי.
אז בוודאי, בסוף עושים דיונים מקצועיים עם השר, מסבירים לו את הדברים, מנסים לשכנע כשזה, אבל בסופו של דבר זאת החלטה מיניסטריאלית. שר אוצר יכול להחליט שהוא מקדם רפורמות מסוימות ולא מקדם אחרות, ואז יכול לבוא שר אחר ולבקש ממנו להוציא או להכניס רפורמות, ואז מתחיל גם להתנהל לדו-שיח הזה. בוודאי שוב, כמה להקשיב לדרג המקצועי זה בסוף החלטה גם, כן, של הדרג גם הנבחר, אבל כן, לצורך
העניין. אבל דווקא אני חושבת, תקן אותי אם אני טועה, דווקא בהקשר של תקציב, כאילו אני חושבת שגם ככה יש לאגף תקציבים הרבה כוח, גם ביום יום הממשלתי, אבל בהקשר של תקציב אני חושבת שהכוח הגדול, באופן יחסי נמצא באגף התקציבים, כי נכנס שר חדש, נגיד, בואו ניקח את הסיטואציה הנוכחית, נכנס שר חדש למשרד, בכל הוויטו, אני לא יודעת, שנייה, בהגזמה פרועה, הערכה כאילו, כמה אג'נדות מהבית? 5, 6, 10 גג, כאילו, אין לו הרי בקיאות בכל...
את מדברת על רפורמות, כאילו, על איזה רפורמות לקדם או לא לקדם.
בדיוק, על המקום הזה של מי שמלכתחילה אומר מה אנחנו... אתם, הדרג המקצועי, הבכיר שאומר, אנחנו מאמינים שצריך לעשות...
צריך לזכור, קודם כל הדרג, תראה, בסופו של דבר, זה התפקיד של אגף תקציבים, הוא להיות אחראי על מדיניות פיסקלית, בעצם להמליץ בפני קובע מדיניות, על מדיניות פיסקלית נכונה, וזה בא לידי ביטוי בתקציב, וזה בא לידי ביטוי ברפורמות מבניות. אבל את לא נמצאת בוואקום באף שלב. קודם כל, בדרך כלל מגיע שר, וכמו שאמרת, יש לו נושאים שמעניינים אותו יותר, והוא ירצה לשמוע עליהם שם. וגם במקומות שהם כביכול על פניו, אני אומר במרכאות, פחות מעניינים אותו, זה לא אומר שזה לא, אלה לא נושאים שהוא לא רוצה להבין מה הוא מקדם בתוכם. וגם צריך לזכור, בסופו של דבר, לשר האוצר מגיעים שרים אחרים ומשרדים אחרים.
בוודאי.
ככה שגם אם יש מחלוקות, בסוף הדברים האלה צפים.
ברור.
אני יכול להגיד שאם יש משהו שלפחות אני מאוד ער לו, או לפחות בתחושה שלי, מאוד השתנה בעשור שאני הייתי באגף, זה באמת הנושא של כמה השקיפות או כמה הפתיחות של הדיון הציבורי, מתחילה כבר משלב מאוד מוקדם. זאת אומרת, אני גדלתי על כל מיני סיפורים של, כן, מביאים שבוע לפני הממשלה, שולחים החלטות ממשלה ונותנים לכולם 10 דקות להגיב. א', אף פעם לא ראיתי זה במציאות, אבל בסוף אני יכול להגיד שבניסיון שלי, התהליכים מתחילים חודשים לפני, בגלל שהכל מלכתחילה נמצא בחוץ, כי יש תקשורת, ויש הרבה משרדי ממשלה מעורבים, והרבה, אין מה לעשות, הכל נמצא בחוץ מהר מאוד,
אבל אין,
הדיון הוא כבר שם. כן,
כן, אבל דווקא אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שעדיין לא נמצאת שם השקיפות שנמצאת בצמתים אחרים של הממשלה, ואני אתן דוגמה, ועדת שרים לענייני חקיקה, לא שיש שקיפות, בוודאי שלא, אבל מפרסמת מדי שבוע באתר משרד ראש הממשלה, את סדר היום לוועדה, ומפרסמת גם תורחת אחר כך לפרסם את ההחלטות. אני זוכרת תקופות של תקציב שרצים אחרי הטיוטות, הן מתחילות לרוץ ב...
אבל עוד הפעם,
אני אומרת, הן לא מונגשות בצורה ישירה
לציבור. תראי, אני מסתכל לעשור אחורה, בסדר?
לא, המצב משפר. עזבי,
אני מסתכל על חוק הזרים. לא, אבל הוא הרבה יותר מזה. אני מסתכל, יש לי היום... גם כשאני משווה לתהליכים אחרים שהממשלה עושה, אני חושב שחוק ההסדרים הוא תהליך מאוד שקוף. זאת אומרת, הכל נמצא בחוץ וגם יחסית די מהר. אני יכול להגיד שלא הייתה רפורמה שאני הייתי שותף אליה, או יש דברים מאוד מהותיים שאתה רואה מהצד, שהדיון לא התחיל הרבה מאוד זמן לפני שהממשלה אישרה אותו, בסדר? תמיד מקורח הנסיבות, תמיד בסוף כשרצים מהר, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. זאת אומרת, צריך להתכנס. עכשיו, עוד פעם, זה הדיון שהיינו בו קודם.
ברור.
האם זה מביא לתוצאה יותר טובה או פחות טובה? כן. בעיניי לתוצאה יותר טובה, בסדר? אבל יכול לבוא מישהו ולטעון שזו תוצאה פחות טובה.
אני זוכרת את השיח הקבוע שעבדתי במשרד לובין גדול, תמיד זה הגיע תקציב ואת חוברת התקציב, ואז היינו מתחילים לספור עיזים. היינו מתחילים לעשות הימורים, זה לא איזה.
ובכמה התפוגעת?
הגענו בכמה. אבל מה, תספר לנו קצת
לא,
על
תראי,
הכנסת העיזים.
אם יש משהו שאתה לומד מעבודה במגזר הציבורי, אני חושב, הרבה שנים, זה שיש פער מאוד גדול, וזה גם הרבה עניין של תקשורת, איך היא מדווחת הדברים החוצה, אבל יש פער מאוד גדול בין איך שדברים יוצאים החוצה לבין מה שקורה באמת. אתה הרבה פעמים רואה את זה או שזה מפורסם בתקשורת, או שאנשים מייחסים, כן, כמו שאת אומרת עכשיו, כל מיני דברים כאלה תכנוניים, ואת יודעת שנעשים
כן,
בזה.
כן, למה? הכל תמים? אין, לא, לא מכניסים עיזים
לא,
במתכוון?
לא, לא העניין של הכל תמים. תחכום זה חלק מהעניין, אבל אני חושב שבסוף, תראי, יש הרבה מאוד דברים, זה נורא שאלה של מי השר, ומה מגישים לו, ומה הוא מוכן לקבל, ומה לא. בסוף יש הרבה, אני זוכר שאני אקח את רפורמת היבוא, בסדר? הרפורמה האחרונה משמעותית מאוד שיצא לי להיות שותף, ואני גם מאוד גאה בה. באנו לשם עם המון דברים. עכשיו, על פניו, אני בטוח שכמו שאת מתארת, משקרה אותם, הצד אמר, אין, זה עיזים, אין סיכוי שזה וזה וזה יעבור. עכשיו, אנחנו בציפייה שלנו, היינו מתים שהכל יעבור. למזלנו, הגענו לשר אוצר וראש ממשלה שאמרו, זה לא מספיק, תביאו יותר, לכו יותר קיצוני.
כן.
ובסופו של דבר, אני חושב שזה היה דבר מצוין, אבל אני מאוד בטוח שמי שקרה את זה בהתחלה והסתכל, אמר, זה מלא עיזים, הרבה דברים פה ייפלו. אז זה לא שיש עיזים במובן של, טוב, בוא נשים את זה כדי שהורידו את זה ולא נריב על הדבר הזה. אנחנו מבינים שחלק מהדברים ירדו, כי זו דרכו של עולם, וזה בסדר, זה חלק מהעניין, אבל לשאלתך, אם היה אפשר שהכל יעבור, אז היינו מאוד שמחים שהכל יעבור, כן.
אז כל מה שהכנסתם פנימה, התכוונתם,
כל מה זה, יש מאחוריו אסמכת המקצועית, והיינו שמחים שהוא יעבור, ועומדים מאחורי זה. לא תמימים ולא זה, אבל יש לגמרי כוונה כזאת. תראי, ברור שבסוף כשאתה בא לתהליך כזה, יש סדרי עדיפויות שאתה בא איתם. אתה כן מתכנן את הדברים מראש, ויש דברים שאתה מוכן לוותר עליהם יותר, או דברים שאתה מוכן לוותר עליהם פחות, ואתה תרצה להתעקש עליהם. אבל זה לא ברמה שאתה אומר, אני אשתול משהו בעמוד 3, כדי שהם יהיו עייפים יגיעו לעמוד 7. זה לא עובד ככה.
אני תופסת מאגף תקציבים, באמת לאורך השנים, אני רוצה להגיד את זה לחיוב, כאגף מאוד פתוח לשיח.
אנחנו מאוד מאמינים בזה דרך אגב, אני לא חושב, שאלת מקודם דרך אגב, מי דוחף רפורמות? רפורמות יכולות להיוולד בכל מקום, אם אתה חושב שהשכל נמצא אצלך, אז בהגדרה אתה לא תעשה הרבה דברים, הדרך לקדם רפורמות היא א', לשמור באנשים, ולא משנה מאיפה הם באים, ואנחנו גם מאוד פתוחים בלדבר עם השוק, שוק זה לא מילה גסה, הכל צריך להיות שקוף על השולחן וברור, אבל משם גם באים הרבה רעיונות, ובסוף גם צריך הרבה תמיכה. זאת אומרת, אתה לא יכול לקדם רפורמות משמעותיות אם אתה לא זוכה לתמיכה.
אתה גם לא יכול לשבת במגדל השן ולהחליט מה צריך למטה אם אתה לא שומע. אז אני אומרת את זה דווקא במחמאה גדולה. שנים רבות תמיד אני ארגיש בנוח לפנות לאנשים הרלוונטיים באגף, בנושאים שמעסיקים אותי. אבל דווקא אני רוצה הצצה לחייך, אם תיתן לנו להציץ. איך נראה יום שלך בעבודה? כאילו, מי הם סוג האנשים שאתה פוגש?
באגף?
כן, מתארת לעצמי שאתה נמצא באינטראקציה, גם עם דרג פוליטי, גם עם שרים של המשרדים שעליהם אתה ממונה ברמה התקציבית. אני עונה במקומך, אבל אתה תשלים אותי.
לא,
אתה
עונה מצוין. לא, תראי, בסוף, בוא נלך דווקא אולי באמת לתקופת תקציב, בסדר? כי זה באמת תקופה גם מאוד, אנחנו מדברים על סביב עולם תקציב. בסוף, אני חושב, העבודה באגף, כמו שאמרנו קודם, זה מרכז עצבים. זה באמת מקום, הוא בסוף מקום שהוא נועד לפתח מדיניות כלכלית ולהמליץ על מדיניות כלכלית. אבל זה קצת יותר מזה, כי זה גם בסוף מקום שהוא כן אמור להוציא לפועל את התהליכים האלה ולהביא אותם לכדי הבשלה. אז זה שילוב מאוד יפה בין להיות חזק במטריה המקצועית, אבל גם לדעת להיות מאוד חזק במטריה התהליכית מקצועית. כלומר, איך לקדם תהליכים, איך לנהל תהליכים בצורה טובה, ולדעת לצפות את כל הדברים מראש, וזה בסוף לקדם, בטח דברים כמו רפורמות בחוק הסדרים, זה תהליכים מאוד מאוד מורכבים, הם מאוד ארוכים, יש הרבה צמתים שזה יכול ליפול בהם, כמו שאמרנו, הרבה בעלי אינטרסים והרבה שחקנים בתוך הדבר הזה, וצריך לדעת בעצם להבין את זה ולראות איך אתה שוחה בתוך העולם הזה. אז העולם הוא מאוד מגוון. קודם כל, יש הרבה התקלות, וכשאתה עובד עם דרג פוליטי, אז יש הרבה שיקולים שנכנסים, והרבה התקלות במהלך היום, והרבה מאוד דברים שיכולים להסיט. אז העבודה, אתה יכול להתיישב בשקט בדרך כלל רק אחרי הצהריים ערב, ובגלל זה גם השעות נראות כמו שהן נראות, אבל היום הוא מאוד מגוון, כי אתה עובד הרבה כמובן עם גורמי מקצוע בתוך המשרד ומחוצה לו, אתה נפגש הרבה וגם שומע את השוק הפרטי במקומות הרלוונטיים, וכמובן בצורה מסודרת ובהתאם לכל הנהלים המשפטיים, אתה נפגש הרבה עם שרים, עם השר שלך, עם שרים ממשרדים אחרים, ישיבות ממשלה, דיונים בכנסת, התקשורת היא פקטור מאוד חשוב, שאתה עובד במשרד עם פרופיל כזה, אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים, יושב במשרד של הדוברת, עונה לשאלות או שותף לתדרוכים, וזה חלק בלתי, עוד פעם, עכשיו דיברנו על התהליכים שהשתנו לאורך הזמן, אני חושב שהתקשורת, אפשר להגיד שוב, יש הרבה גם ביקורת על התהליכים, אבל בסוף זה דרך מאוד טובה להעביר מסרים, וכן לשתף בדברים שעושים, ולהסביר גם דילמות וכו', אז צריך גם להשקיע בזה, וגם זה תופס חלק מהיום. ובסוף זה גם, את יודעת, כשאתה מקדם כאלה תהליכים, היום הוא, פתאום יכולה לצוץ לך הזדמנות במהלך היום, והחוכמה היא לדעת להיות מוכן, זה לדעת לתפוס את השר שלך בנקודה מסוימת, או פתאום צצה איזו הזדמנות מסוימת, ואתה צריך לדעת לקפוץ עליה ולהיות מוכן, אז הרבה מהיום הוא גם זה. אתה נמצא כל הזמן במוד כזה של, לא תגיד מלחמה, בסדר? אתה לא נלחם באף אחד, אבל אתה נמצא...
מותקל בכל רגע
נתון. אתה מאוד דרוך, לטוב ולרע, כי הזדמנויות כל מיני צצות, דברים שיכולים פתאום נראה לך להפיל, יכולה להיות הזדמנות להרים את מה שאתה עושה. אז היום הוא מאוד מגוון, וזה הרבה מאוד פגישות, והרבה להיות עם אנשים, וגם הרבה מאוד תהליכי חשיבה ועבודה פנימיים שלנו, כי בסוף, 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 האבן שעליה הכל מושתת זה רמת המקצועיות. אם אתה לא חזק במה שאתה עושה...
אני רק חושבת שנייה על התפקיד שלך, שיש לו שני צדדים. מצד אחד יש את הלויאליות שלך למשרד שממנו אתה בא, משרד האוצר, אתה עובד משרד האוצר, ומצד שני אתה ממונה על תקציבים של, מנית פה לפחות 4-5 משרדים שהיו כפופים אליך ברמה התקציבית.
זה לא בדיוק שהם כפופים ברמה התקציבית. בואו רגע נעביר לשומעים, כי זה מאוד חשוב. בסוף יש חוק תקציב. חוק תקציב זה חוק שעובר, והוא מה שמחייב. והמשרדי ממשלה חיים לפיו. אגף תקציבים לא מאשר לו ברמה יומית. כשמתחילים לעשות שינויים, בדרך כלל מה שקורה זה שמשרדי ממשלה רוצים עכשיו לעשות שינויים מהתקציב שאושר להם בממשלה, להסיט אותו בין מקומות מסוימים. הם רוצים תוספות תקציב, פרויקטים שהם חשבו שהם ייצאו לא יוצאים לפועל, והם רוצים. אז הרבה דברים קורים. התהליכים האלה בעצם הם תהליכים שדרגי המקצוע מדברים ביניהם ומנהלים אותם במהלך השנה. אבל בסוף, 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 התקציב נמצא אצל המשרד, כן? צריך להביא את זה.
זה מובן וטוב שחידדת. אני דווקא התכוונתי ברמת היחסי אמון והיחסי אנוש שאתה בונה.
בין המשרד שאתה אחראי עליו לבין המשרד שלך.
בין זה שאתה פעם אחת, עוד פעם, עובד משרד האוצר, נחשב איש אוצר, לבין זה שבסופו של דבר חלק מהעבודה המשמעותית שלך היומיומית,
היא
להיות בקשר מול משרדים אחרים, אם זה משרד התקשורת, אם זה משרד התיירות, אם זה whatever. ובעצם מתפתחת במקרים רבים, מערכות יחסים, אני רוצה להגיד, כמו בכל מערכת יחסים, היא יכולה להיות טובה עם הרבה אמון, ובאותה מידה היא גם יכולה להיות מאוד רעה ואחורה.
לגמרי.
אבל אני ככה סתם פתאום חושבת לעצמי.
לא, לא, זאת שאלה מעניינת.
ברמת הלויאליות, האם אתה מוצא את עצמך לפעמים שאתה, יש לך שר שאתה אומר לו, אתה יודע מה, אתה צודק, אני אעזור לך, אני מבין מה אתה אומר, ואז אתה הולך עם זה למשרד האוצר, ובאגף אולי יש לך איזה כתף קרירה.
לא, אני חושב שדווקא מה שזה שאלה מצוינת, וזה בדיוק ממשיך מה שאמרנו קודם. אבן הראשה שעליה אגף תקציבים בנוי, בסוף זה רמת מקצועיות. ברמת מקצועיות ואתוס מקצועי מאוד חזק ו-DNA שאומרים את האמת כמו שהיא, או כמו שאתה תופסת ברמה המקצועית. ולכן אם עכשיו אתה יושב עם משרד מסוים, והמשרד הזה משכנע אותך שצריך עכשיו להשיג תוספת תקציב לדבר הזה והזה, כי זה דבר נכון, ועשית איתו וישבת איתו ועשית את הבדיקות, אתה חושב שזה דבר נכון.
השתכנעת, כן.
אז אתה תלך, ויש לנו לא מעט כאלה. אני אתן לך דוגמה, בסדר? הייתה רפורמה בחוק הסדרים האחרון גם שהצוות שלי קידם, בעצם חוק יסוד, או לא חוק יסוד, חוק הסדרת הרגולציה והקמת רשות רגולציה. עכשיו, אצלנו באגף לא אוהבים להקים רשויות, בסדר? לא אוהבים. זה חלק מהעניין, ויש לזה גם הרבה מאחורי זה, ואני יכול להסביר הרבה על המגזר הציבורי ויעילותו, אבל זה, בסופו של דבר, היה לי מאוד קשה בתוך הבית בדבר הזה. ואולי בצדק, אגב, אז מה אני אגיד אם זה היה נכון או לא נכון? אבל אחרי שעשינו עבודה מאוד מקצועית, וביחד עם משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה ועוד שותפים, והתחושה הייתה שזה הדבר הנכון לקדם אותו, ומה זה התחושה? ההבנה המקצועית שלנו הייתה שזה הדבר הנכון לקדם אותו. אז נלחמנו כדי לקדם אותו, ולשכנע את מי שצריך. אותה מידה יכלו לא להשתכנע. עכשיו זה קורה. בסוף, כל עוד הכל על השולחן, ומדברים על הכל ברמה פתוחה, זאת אומרת, אין פה, כמו שאתה אמרת, זה לא שעכשיו הלויאליות שלי לזה, אז אני אעשה ככה. גם אם השתכנעת עכשיו שמשהו נכון,
לא,
אתה הולך ונסה להסביר.
כמובן, מקצועי לחלוטין. זה, אני רק אומרת אם אתה לפעמים עבודה. מוצא לא. את עצמך בין פטיש לסדן כזה.
תראי, עוד פעם, אני לא חושב שזה בדיוק כמו פטיש לסדן, כמו סיטואציות שבהם אתה מאוד השתכנעת במשהו והיית רוצה לקדם, ויכול להיות שמסיבה מסוימת כן. זה לא קורה. דרך אגב, גם יכול להיות ויכוחים פוליטיים, בסדר? בין שני שרים, בין שר האוצר לשר אחר. ואתה מאוד תרצה לקדם משהו בעולם הזה, או תשכנע שזה נכון, אבל הוא לא יסכים לקדם את זה. והיו לי מקרים כאלה שדברים היו תקועים תקופה מאוד מאוד ארוכה, פשוט כי כרגע היה ויכוח פוליטי מאוד איזה.
טוב, זה החיים.
ופה אתה ממש, לא, אבל פה אתה ממש מרגיש באמת תקוע קצת בין פטיש לסדן, כי אתה מאוד מאמין שצריך לקדם את זה. אתה גם מבין שאתה הצלחת לשכנע מקצועית, אבל זה כבר לא מקצועי, זה פוליטי.
זה כבר הפך לתאירוע פוליטי.
ואין לך מה לעשות, כי זה בסדר. ככה הממשלה עובדת.
כן. לא, אני בזמן שאני מדבר חשבתי על הרומן המקסים ש... נולד.
בין מי למי? היו הרבה.
כן, לא, אבל בין משה בר סימן טוב לשר הבריאות לשעבר. אה,
חשבתי שאתה מדברת איתי בין שרים, כן.
לא, אני דווקא במקום הזה, של להיות מצד אחד זה האיש הרע בהרבה מובנים, ככה משרדי הממשלה מתייחסים לזה, כן? ולפעמים יש את הרתיעה הזאת מאגף התקציבים ומשרד האוצר. במקרים רבים גם הממשלה תגיד לך, בתור גם אם אתה... חברה אזרחית או גוף חיצוני, כאילו, יגידו לך, לך לאגף תקציבים, אם אתה משיג את זה מהם, אז תחזור אליי, כאילו, תשחרר אותי בכלל מהאינטראקציה הזאת.
העלית לי משהו פשוט שאני כותב, שלא תחשבי שאני לא איתך.
מצוין. אז אני אומרת שבהרבה מקרים אתם מסתמנים ככה בתור האנשים הקשים לפיצוח אל מול השרים והמשרדי ממשלה. אבל אני כאילו באמת עם עצמי נשארתי במקום הזה של בסוף כמה חשוב הנושא הזה של מערכות יחסים וכשיש אמון, ואז נזכרתי ואני ככה משתפת אותך באסוציאציות שלי, אבל באמת על הקשר המיוחד שהתפתח בין שר הבריאות דאז ליצמן למשה בר סימן טוב, שהיה גם גדל ככה באגף והיה סגן ממונה, שעד כדי שהוא הביא אותו להיות מנכ״ל משרדו, המנכ״ל הראשון שאינו רופא. אז
נכון, היו עוד דוגמאות כאלה, אגב, אודי אדירי, מנכ״ל משרד האנרגיה, ושאול מרידור לפניו, מנכ״ל משרד האנרגיה, וקרן טרנר הייתה מנכ״לית משרד התחבורה.
כן, נכון, קרן הייתה קודם באגף תקציבים, ואז במשרד התחבורה.
היא הייתה כמה שהיא עבדה לדעתי 6 או 7 שנים, היא הייתה סמנכ״לית פיתוח תשתיות במשרד התחבורה, אבל...
צודק, יש דוגמאות רבות, אבל אני חושבת שזה דווקא...
ויש גם דוגמאות אחרות, כן, זה לא... יש גם דוגמאות שבהם הקשרים הם לא, אבל עוד פעם, אני חושב ש... זה נכון גם לא לממשלה, וזה בטח נכון במגזר הציבורי, שבסוף אתה צריך לזכור שזה לא משהו שהוא אישי. זאת אומרת, יכול להיות לי, בטח בין דרגי מקצוע, כן. בסדר? זה, פוליטיקה זה פוליטיקה, ואנחנו בטח לא מנסים להיכנס בתווך בין פוליטיקאים, אבל בסוף אפשר לא להסכים. אני חושב שרוב רוב המערכות יחסים החזקות שיש לי היום, הם הרבה סביב כאלה, או עם כאלו, שדווקא לא היו לי הסכמות איתם, והיו הרבה ויכוחים, לפעמים מאוד קשים.
המערכות יחסים המאתגרות, שם
נוצר העומק. כן, אבל בסוף אם אתה יודע לריב, לא, אבל אם לדעת לריב זה חשוב מאוד.
לגמרי, לדעת להתווכח. נכון, נכון. כן, בצורה עניינית, ולא לרדת לפסים אישיים.
אז אם אתה מבין שזה לא הכל אישי, אז זה עכשיו, לפעמים אין מה לעשות, אתה נקלע לתוך סיטואציות שהן גם לא תלויות בך, כן? אבל... קורה.
אז אני חוזרת שם על ימי הכנת התקציב, לא משנה, טרום אישור ממשלה, אפטר אישור ממשלה, מה האפשרויות, מי הגורמים שמשפיעים על אגף התקציבים בשלב הזה?
לא, עוד פעם, מה זה משפיעים? כולם יש מידת השפעה שווה, כן? זה לא שיש מישהו שמשפיע יותר או אחר.
לא, לא אמרתי, אבל...
פשוט התהליכים, אבל... לא, בדרך כלל, כמו שאמרתי, התהליכים בדרך כלל, אני מדבר כרגע סביב התקציב, נשים רגע את חוק ההסדרים בצד הרפורמות, התהליכים מתחילים באזור פברואר-מרץ, קודם כל בתהליכים פנימיים של להבין את המספרים ורגע לעשות בהם סדר בצורה ברורה, ואז זה מתחיל להתרחב לשר האוצר, ואז בעצם מתחיל להתרחב למעגלים הממשלתיים, קודם כל כמובן ראש ממשלה, ואז הוא בוחר, בעצם מתווים את התהליך, איך הוא יראה, מה הלוחות זמנים, ואז מתחיל גם בהדרגה השיח מול המשרדים, עד שהכל בסוף מתכנס לקראת לממשלה שדיברנו עליו קודם. שוב, זה גם נורא משתנה בין התחומים. יש תחומים שמאוד, ניקח, לא יודע, המשרד לביטחון פנים או המשרד הביטחון, אלה בסוף משרדים...
משרד לביטחון לאומי.
או משרד לביטחון לאומי, אני בפעם.
אין יותר ביטחון פנים.
אני בפעם. אלה משרדים שבסוף רוב הדיון בהם הוא פנים ממשלתי, אין כמעט גורמי חוץ שמעורבים בו, זה נורא המשרד מול משרד האוצר, לפעמים, לא יודע, מעורב עוד איזה גוף כמו משרד רוע, מול משפטים וכאלה, אבל בסוף זה שם. ויש תחומים שהם, כל רפורמה בהם נוגעת, כך דוגמת הרפורמה ביבוא, בסוף היא משפיעה על כל היבואנים, היא משפיעה על כל יצרניות המזון, היא משפיעה על כל הכימונאים, אז מן הסתם הם יתחילו לקום ולהתעורר ולנסות להביע את דעתם בצורה כזו או אחרת. אז שוב, יש שוני מאוד מאוד
ברור,
גדול.
ברור, לפי העניין,
כן.
אוקיי. חוק ההסדרים עובר את הממשלה, כמו שאמרנו, אחרי שהוא מקבל אישור ממשלתי, ואני אגיד ככה עוד פעם שנייה בזווית המקצועית שלי, גם מול הממשלה יש יכולת להוציא נושאים מתוך חוק ההסדרים.
כן, כן. ש... ליל הממשלה הוא מאוד...
הוא ארוך ודינמי, אני זוכרת מאוד, כמה, כן. כמה צנות...
מאוד הקטיק.
כמו מתוך סרטים של שר שנכנס ויוצא ונכנס ויוצא, וכמושכים אותו וקוראים לו, ובסוף כן. הוא גם,
גם מפיל, להסתכל על
מפיל
זה.
נושאים. לא, יש לי ככה...
יאללה, תשתפי אותם.
כמה סיפורים דרמטיים. אני זוכרת את התקופה שסטס מיסז'ניקוב היה שר התיירות, ונלחם על... על החלת מעם, על מה שנקרא תיירות נכנסת, שירותי תיירות, היו בפטור של 0%.
עדיין בפטור, צריך
כן,
לבטל
נכון,
אותו.
כן, נכון, לא, אתה מבין, הנה, אז בזמנו באמת, באחת מהממשלות, במסגרת חוק, חוק התקציב וההסדרים, רצו להכיל את המעם, ואני בזמנו עבדתי, ליוויתי את התאחדות המלונות, גילוי נאות, ואנחנו היינו נגד החלת המעם, אז אני אומרת, זה כאלה מצבים שסיפקו לי הצצה מאוד מאוד מקרוב לאיך נראים הדברים.
תספרו לנו, ולא רק, זה נראה לי די מעניין.
אז זה לדוגמה משהו שבאמת הצלחנו עוד באותו לילה בליל הממשלה, להוציא אותו מחוק ההסדרים, באמת אחרי, אני רוצה להגיד, מאבק בזירות שונות, שזה גם חשוב לשתף. שאי אפשר לעבוד רק בזירה אחת, אי אפשר לעבוד רק מול ממשלה, חייבים להפעיל לחץ חיצוני גם באמצעות כנסת וגם באמצעות תקשורת.
עכשיו את עושה שיעור בתרפות רפורמות?
לא, אנחנו... קודם כל, אתה כבר בחוץ, יש לך תפקיד משלך, שמי יודע איפה אתה תצטרך את הכישורים האלה, ואתה יודע, מעלה ההר, כלים חיוניים סך הכל, כל מי ש...
אני אבוא ללמוד, אני אקשיב לפודקאסט.
שנמצא בממשקים עם מדיניות ציבורית, לא תמיד היא מדויקת, ולא תמיד היא עונה על צרכים עד הסוף.
לא, לא, אני צוחק,
דרך אגב. למרות הכוונות הטובות.
אני צוחק, אני חושב שבסוף, תראי, עוד פעם, זה כאילו מאוד מנסים הרבה פעמים לייחס לזה עולם של טובים ורעים. אני לא חושב שזה טובים ורעים, יש אינטרסים, יש משהו מאוד נעים בזה, וזה אני חושב הייחודיות המאוד גדולה באגף, וגם במגזר הציבורי, אבל באגף, עוד פעם, אני מדבר מהניסיון שלי, בסוף אתה עושה דברים של טובת הציבור. כשאתה מקדם רפורמה ביבוא, כשאתה יודע שמאחורי נלחמים בכל הכוח, אתה מבין שאתה נלחם נטו, כי אתה הולך להקל עם הציבור ולהיטיב איתו, ולחסוך לו כסף, ולתת לו יותר מבחר ויותר מגוון, ולעזור לו. אז יש משהו מאוד נעים בדבר הזה.
המלחמה יותר, כן,
לא,
בא מבפנים.
בדיוק, מלחמה הרבה יותר צודקת. וזה, עוד פעם, בעיניי מאוד לגיטימי, שיש כאלה בעלי אינטרס, שוב, אתה לא צריך להסכים איתם, אבל זה לגיטימי שיש בעלי אינטרס שרוצים לשמור על האינטרסים שלהם. אני חושב שה... המקצוע, או הכוח של האגף, או של הממשלה בכלל, זה אם היא מצליחה, בטח שהדרג מקצועי, אם היא מצליח לשכנע את הדרג הפוליטי, ואם הדרג הפוליטי מגיע, והוא בעצמו אולי זה שדוחף לזה, של לעשות הרפורמות הנכונות, כדי באמת כמה שיותר להיטיב עם הציבור, על אף שיש אינטרסים שזה פוגע בהם. זאת רפורמה, אין מה לעשות, רפורמה טובה היא בהגדרה פוגעת במישהו.
ברור. זה למדנו, זה אחד מהשיעורים הבסיסיים, שיש לכולנו...
אין ארוחות חינם.
דווקא מהמקום הזה של אינטרסים, ולהבין בתוך המציאות הזאת, ולי לקח זמן להבין את זה, אבל אין טוב ורע, ולכל אחד יש את האינטרס שלו, ואינטרס זה לא מילה גסה, וזה מאוד לגיטימי, שגם אתה ואני יושבים פה, ויש לנו, אני משוכנעת, המון אינטרסים זהים, וגם יש לנו אינטרסים שונים, וזה ככה בין כולנו. אז אין דבר אחד שהוא באמת מתאים.
כל עוד הדברים הם בחוץ, והם מדברים עליהם בצורה שקופה, אני מסתובב.
ברור. אז התקציב מגיע לכנסת, אני ככה אגיד שבכנסת מתכנסת מה שנקרא ועדת הסכמות, אחרי שהתקציב עובר קריאה ראשונה.
לא, זה לא ועדת הסכמות. ועדת הסכמות זה במקרה שיש ממשלות מעבר, כדי לדון בחוקים. מה שקורה בדרך כלל התהליך הוא שהכנסת, סוג של מנהלת מסע ומתן לפני קריאה ראשונה, היא כבר מנסה לפצל חלק מהדברים מחוק ההסדרים, מתוך האמירה שהחוק הוא כבד וגדול, והיא רוצה באמת לייחד מספיק זמן לוועדות. יש גם דיון שבסוף נקבע בוועדת הכנסת, אבל זה גם דיון שמתנהל, שבסוף מנהלת אותו הקואליציה, הרבה פעמים גם יחד עם האופוזיציה, לאן מנותבים החוקים. החוקים בסוף צריכים לדון בוועדות, לפעמים מוקמות ועדות אדוקיות לטובת נושאים מסוימים, או נושא או נושאים מסוימים.
נכון.
לפעמים יש נושא שאמור להיות לדון בוועדה מסוימת, סתם אני זורק, בוועדת כלכלה, אבל רוצים שהוא ידון בוועדת כספים, בסדר? לא תמיד זה אפשרי וכולי, אבל בסוף זה, יש מסע ומתן קואליציוני גם על הדברים האלה. ואז, אחרי הקריאה הראשונה, ועדת הכנסת בעצם מפזרת את זה
לוועדות,
בהצביעה לחלוקה לוועדות, ואז מתחילים בעצם דיונים בוועדות של הכנה שנייה שלישית. שם בעצם מתנהל השיח המשמעותי ביותר בכנסת.
אז אני עוד שלב אחד לפני כן רוצה לדבר איתך עליו. אני לא יודעת, אני הכרתי את זה בתור ועדת הסכמות, אולי יש לזה שם אחר, אבל בעצם יש את השלב באמת שהכנסת מבקשת להוציא לגמרי דברים מלפני העברה בקריאה הראשונה, ויש שלב לאחר מכן שזה כבר מגיע לכנסת, וזה עובר את הקריאה הראשונה, שבעצם אני מכירה עוד פעם ועדה שהיא כוללת יור אופוזיציה, ויור קואליציה, ויור ועדת כנסת, ואולי גם יור הכנסת, אל תתפוס אותי במילה, אבל בכל מקרה שהם מחליטים על נושאים שהם מבקשים לפצל מחוק ההסדרים, בואו נדבר שנייה על הדקויות, יש את ההבדל בין להוציא לגמרי, לזרוק החוצה, לבין לפצל מחוק ההסדרים, שזה בעצם אומר, נדון ברפורמה, אבל לא במסגרת לוחות הזמנים של התקציב, הנושא דורש העמקה, דיון מעמיק יותר.
מעבירים אותו למסלול חקיקה רגיל.
למסלול חקיקה רגיל.
לא במרכאות, לא במסגרת חוק ההסדרים.
בדיוק. אז זה נגיד עוד שלב שאני רוצה כן להעלות אותו בפני המאזינות והמאזינים, כי בהרבה מקרים, אם מתנגדים לנושא שהוא ירוץ עם חוק ההסדרים על על המסלול המהיר, על המסלול הירוק, אז חלק מהטקטיקה מסוימת זה להוציא אותו, להגיד, אין, פשוט הוא צריך, הוא דורש דיון מעמיק יותר בכנסת, הוא לא נזרק לגמרי, אבל הוא לפחות לא צריך לעמוד בלוחות הזמנים של חוק התקציב. ואז בכל זאת אנחנו כן מגיעים לשלב הזה שאתה מדבר עליו, שהנושאים מפוצלים לפי נושא הוועדות, ומתחילים למעשה דיונים, דיוני כנסת רגילים, כמעט כמו שמתנהלים ביום-יום של הכנסת. עד כמה אתם מעורבים בשלב הזה של הדיונים, ושעוד לא, עוד רגע לפני נגיע גם לוועדת הכספים, שבעצם, כמו שאתה ואני יודעים, ועדת הכספים הופכת להיות השוק הכי גדול, השוק המרכזי שבכנסת.
זה נורא תלוי ב... אז תראה, אני יכול להגיד לך, הניסיון שלי, א', אני לא הייתי שותף לדיונים כאלה, אז אני לא יודע להגיד לך לגביהם. כן מתנהל שיח כזה בין בעצם הממשלה לכנסת. זאת אומרת, יש דין ודברים ביניהם. אני חושב שמי שמוביל אותו הוא בשר האוצר, בתיאום כמובן עם ראש הממשלה, שר המשפטים, אולי שרים שמונו לצורך העניין, כן. לפעמים יש שר מקשר.
יש שר מקשר בין כנסת לממשלה.
אז לפעמים הוא מעורב כן. וכו', אבל בסוף זה בעצם איזשהו מסע ומתן שמתנהל. נעזרים בדרגי המקצוע, שואלים שאלות, מסבירים וכו', אבל בסוף זה מסע ומתן שמתקיים ביניהם.
ביניהם, כן, פוליטי.
פוליטי, ואז מחליטים מה יוצא, מה נכנס, או יותר נכון, מה עובר למסלול הרגיל, מה נשאר בחוק ההסדרים. ומפה בעצם התהליך מתחיל להתקדם.
אבל נגיד אנשי האוצר מגיעים לדיונים בוועדות הכנסת.
אז זהו, לא, מה שקורה אחר כך בעצם, מהרגע שחוק מגיע לדיונים בוועדה, עבר קריאה ראשונה, סווגו לוועדות השונות, בעצם מתחיל דיונים. היור של אותה ועדה, נגיד ועדת הכלכלה, צריך לקבוע, יש לו איקס רפורמות שהוא צריך לדון בהם, צריך להתחיל לקבוע סדרי דיון בכל דבר. מי שבעצם מוביל, יש בכל דיון כזה, מגיעים דרגי המקצוע מצד הממשלה, וכל מי שרוצה. זאת אומרת, דיונים בכנסת הם פתוחים, כל מי שרוצה להשתתף יכול להגיע, וכמובן חברי כנסת שהם חברים בוועדה, וגם כאלו שלא.
וכאלו שלא, בדיוק.
ואז מתחיל דיונים, בעצם העיסוק ברפורמה הוא שוטף. יש את הדיונים בכנסת עצמם שדנים, וגם בין לבין הדיונים מתנהל כל הזמן הליך של שיג ושיח, כדי לנסות לטייב את הרפורמה. מעורבים הוא כמובן גורמים המשפטיים, גורמי המקצוע, בעלי אינטרסים שונים וכולי וכולי. כשהמטרה בסוף, בדרך כלל, יור של ועדה לא ירצה להצביע בצורה שהיא ברוב. כלומר, הוא לא ירצה להעביר רפורמה ברוב. דיברת קודם על זה שאיתן כבל התראיין אצלך, אז בחוק ההסדרים של 2017-18, יצא לי לקדם כמה חוקים כרכז תקשורת תיירות בוועדת הכלכלה. עבדתי שעות רבות עם איתן כבל, והיה מאוד נחמד ומשעשע.
איש משעשע,
והכל תמיד היה ברוח טובה וכו'. אבל התהליכים האלה בסוף גם הוא תמיד התעקש על זה שהוא מצביע על הכל בפה אחד, והוא הרבה פעמים היה שותף לזה שהוא בעצם זה שייצר את ההסכמות הרבה פעמים, וכמי שרוצה לקדם את הרפורמה ולדחוף, לפעמים זה נורא מעצבן, אבל אני חושב שבלונגרן זה בהגדרה הרבה יותר טוב, כי אתה מביא לתוצאות שהן כנראה הרבה יותר מאוזנות. לפעמים זה מביא אולי לתוצאה פחות טובה, אין מה לעשות, לפעמים צריך ללכת בכל הכוח, כי אין מה לעשות, אתה לא תמיד תדע לפשר על כל אינטרס, אם אתה רוצה לעשות רפורמות קשות, אבל...
יש אופוזיציה, בוא.
כן, אבל אני אומר עוד הפעם, ברגע שהתהליך הוא ענייני, אז הנה, אני יכול להגיד לך בעולם הזה, הוא היה אופוזיציה אז. זה היה...
נכון, זה הייתה ועדה של אופוזיציה.
מפלגת העבודה, הייתה, זה היה ברשות בוז'י הרצוג, אם אני זוכר נכון, והם היו באופוזיציה, והוא ידע להגיע להסכמות עם חברי הקואליציה, למרות שזאת הייתה תקופה מאוד מתוחה, סביב הרבה סוגיות ש...
לא סתם שמו אותו להיות יו"ר ועדת כלכלה.
לא סתם שמו אותו, אבל זאת רק דוגמה אחת, בסוף זה תהליך באמת מרתק, שהוא בעצם מסע ומתן מתמשך, שנמשך על פני חודש וחצי, חודשיים, תלוי כמה זמן הוקדש לטובת העניין הזה, וגם מאוד מורכב. וגם בכל רגע נתון, אגב, צריך להסביר את זה, בכל רגע נתון יכולה הכנסת להחליט שמפצלת רפורמה מחוק ההסדרים, לא רק בהתחלה, יכולה גם להחליט בסוף.
גם בדקה המאה.
והייתי גם שותף לרפורמות כאלה שממש בשבוע לפני הסוף מפילים אותם. עכשיו לא משנה רגע מה הסיבה, אבל אתה כל מה צריך להיות על הערני.
אני הבאתי על נושא כזה שהממשלה הביאה דווקא, ואני תמכתי בו בזמנו, במסגרת העבודה שלי. מה זה היה? זה היה הנושא של הפרטת שירותי התעסוקה עם התוכניות לויסקונסין, כזה לעידוד תעסוקה של אנשים עם קשיים ברגלי עבודה. בכל מקרה, אני רוצה להגיד שזה היה נושא שנגיד ראש הממשלה דאז והיום, בנימין נתניהו, כלום לא השתנה, תמך בו מאוד ורצה אותו מאוד, והוא קיבל את כל הרוח גבית הממשלתית, היה איזשהו פיילוט שרצו להעריך אותו ולתת לו ישימות, וועדת הכלכלה בראשות, ועדת לא כלכלה, סליחה, רווחה, עבודה ובריאות, כן, בזמנו.
זה חיים כץ.
חיים כץ, התנגד בצורה...
גם זה, יש דברים שלא...
כן, התנגד, עמד על רגליו האחוריות, ובסופו של דבר, ממש רגע לפני ההצבעה על קריאה ושלישית, הנושא הוצא מחוק ההסדרים, אז גם דברים כאלה בהחלט קיימים. דווקא רציתי להחליף איתך מילה על איזה יופי זה בהקשר הדמוקרטי והריבוני וזה וזה. אנחנו מדברים הרבה בזמן האחרון על היחסי כוחות, הפרדת רשויות, רשות מבצעת, שופטת וכנסת. ובאיזשהו מקום אני פתאום מבינה שנגיד תקציב המדינה וחוק ההסדרים, זה איזושהי תקופה שהכנסת, קואליציה, אופוזיציה, כולם... כאילו, איך אני אגיד את זה בצורה מדויקת, משתמשים בתפקידם בצורה המיטבית ביותר. אתה מבין מה אני אומרת?
כן, כן.
כי בדרך כלל בשוטף, כשמגיעים חוקים של קואליציה לכנסת, חוקים שגם אם של קואליציה וגם אם זה הצעות חוק ממשלתיות, אז הקואליציה מיושרת 99% במקרים, 98% מהמקרים, מגיעה לוועדות, מיושרת, עושה את העבודה ומעבירה, כי הקואליציה ביקשה. ויש משהו דווקא באירוע הזה של התקציב, שהוא קצת מאפשר פתאום לחקים עצמם להיות שומרי הסף. אתה מתחבר למה שאני אומרת?
כן, תראה, אני לא מחלק ציונים לאף אחד על השלבים.
לא, לא ברמת חלוקת ציונים.
לא, לא, אבל אני מבין. כן, כן, אני מבין לגמרי מה שאת אומרת. אני חושב שזה מתקשר למה שדיברנו קודם. האם חוק הסדרים, האם הביקורת היא נכונה או לא נכונה ובאיזה מידה. אז כמו שאמרתי עוד פעם, אני יכול להבין את הביקורת, אבל אני באמת חושב שבסוף התוצאה שיוצאת היא יותר טובה, כי התהליך הזה הוא נורא מחדד ומפקס, הוא נורא עוזר להגדיר מה סדר עדיפויות, כי יש הרבה לחץ של זמן וצריך להבין מה חשוב ומה לא חשוב, על מה מתווכחים יותר ועל מה מתווכחים פחות. אתה גם מבין, לצורך העניין מגיע חק כזה, ויש לו הרבה נושאים שהוא מעניין אותו לטפל בהם, הוא גם מבין שהוא לא יכול להיות דובי לא על הכל, כי אם יש דברים שהוא רוצה לקדם ולהצליח בהם ולהשיג הישגים, הוא גם צריך לדעת להתפשר במקומות אחרים. ואז נוצר שיח שהוא בעיניי הרבה יותר פורט, זה לא שאין את המקומות הבעייתיים. אבל כן, אני חושב שיש הכנסת, או בכלל המערכת הפרלמנטרית, עובדת בצורה מאוד יפה סביב הנושא הזה של חוק התקציב וחוק ההסדרים, ואני חושב שבסוף גם, שוב, אפשר לאהוב או לא לאהוב, זו דרך מאוד יעילה לנהל דיון ציבורי מעמיק, אינטנסיבי, אבל עם תוצאה בקצהו, כן? שהוא לא נמרח עד אין סוף.
כן.
והוא גם בסוף משהו יוצא.
אז אני רק אגיד שאני מסכימה ומצטרפת אליך למרבית דבריך. אני חושבת שאחד מהמופעים, אני לא יודעת איך לקרוא להם, איך לתאר אותם בהקשר של התקציב, זה בסוף השוק הזה, ואני חוזרת על המילה הזאת, שוק, הסחר מחר שמתנהל בוועדת כספים, שממש האוצר מבין שכדי להעביר את התקציב שהוא מעוניין בו, וכדי שהממשלה לא תיפול ומתוך האינטרסים השונים, הוא צריך לקנות חברי כנסת, ויש איזשהו משחק, איזה ריטואל קבוע, שחבר כנסת בא ואומר, אם לא תעבירו את זה ואת זה, אני מצביע נגד. אם, וזה אני פתאום קופץ לי אורן חזן לראש, והוא לא היה הראשון, ובוודאי הוא בוודאי לא האחרון. אבל זה בעצם גם כלי של חברי ההצבעה על התקציב, והיא גם כלי של חברי כנסת לדרוש הישגים שהם מושקעים בהם, או שהם רואים את החשיבות שלהם. זה אתה לא, כאילו, לא, אתה, לא... זה לא המשחק שלך, זה המשחק הפוליטי. לא...
זהו, אז א', אני לא יודע אם לשמחתי או לצערי, אבל... דווקא לי לא, בדרך כלל בחוקי הסדרים אני הייתי מבלה בוועדות כלכלה, בעיקר סביב רפורמות מבניות, ופה ושם מגיע לוועדת כספים כשמציגים תקציב של משרד שאני עובד מולו, ולא יצא לי להיות דווקא שותף בתהליכים האלה, והם באמת יותר פוליטיים. שוב, אני לא יודע אם לצערי או לשמחתי, כן. אני חושב שלשמחתי. אבל עוד פעם, אני חושב, תראי, בסוף...
אנחנו רואים את זה, אבל בכל זאת, אני רוצה להגיד, זה גם יכול להיות חקי יחידני, וזה גם יכול להיות סיעות שלמות, כאילו סיעה שלמה שתעמוד ליד לצד נושא מסוים,
אני אומר עוד פעם, צריך להבין שבסוף תקציב וחוק הסדרים, זה נקודת זמן שבה ממשלה, ולא רק ממשלה, גם נבחרי הציבור בכנסת, יש להם את ההזדמנות הכי משמעותית, אני לא אגיד היחידה, אבל בוודאי הכי משמעותית, להשפיע ולעזור לקדם את האג'נדות שלשמם שהם חושבים שהם נכון לקדם אותם. לכן אני חושב שזה בסך הכל אירוע לגיטימי, כל עוד, דרך אגב, בשנים האחרונות גם נכנס סוגיית השקיפות, שכל סיכום קואליציוני שמגיעים אליו בין יחד עם אל מול חק מסוים, מגדירים אותו, מקרים אותו בוועדת כספים, אומרים במפורש איפה הכסף יתוקצב, הוא לא מחולק במרכאות, חושבים שהשר הוא זה, החבר כנסת הוא זה שמחלק, זה הולך למנגנונים של המשרד הממשלתי הרלוונטי. ככה שעוד פעם, אני חושב שבהיבט הזה, אפשר לאהוב או לא לאהוב, זו שיטה פרלמנטרית. זה חלק מהעניין ברור. שבסוף לקדם דברים. אז
ברור.
כן.
אז אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום. אני כן מרגישה איזה צורך שלי לחדד ולהגיד שבעצם הדרך ארוכה, עם מי מכם מאזינים, מאזינות, ששומעים אותנו.
ורוצים עוד לטרפד משהו.
ורוצים, ובאמת מאמינים בכל כולכם, בסופו של דבר זה לגיטימי, כל אחד באמונתו יחיה.
אני צוחק, אני צוחק.
וזכות ההשפעה שלנו, לטעמי, מבורכת לכאן ולכאן. אז יש אפשרויות רבות, ממש עד הרגע האחרון, המערכת הדינמית הזאת מאפשרת לנו להמשיך ולהשפיע על... על התקדמות הדברים ועל הנחיצות שלהם, וכמובן בעבודה סדורה ומאורגנת ומסודרת, כמו שאנחנו מדברים פה, עם עבודות כלכליות ועם השפעות רחבות וכולי וכולי, וגם, הנה, אתם מגלים שגם באגף התקציבים אתם יכולים למצוא אוזן קשבת במקרים רבות.
לא, זה תמיד, דרך אגב, אני חושב שעוד פעם שיח, ואני אגיד רגע בעיניים אפילו תועלתניות. כשאתה יושב גם עם אנשים שאתה יודע שמתנגדים, וכנראה שהסיכוי שלך לשכנע אותם, או סיכוי שלהם לשכנע אותך הוא נמוך, אני חושב שזה מאוד מחדד את השיח, כי אתה א', מבין את ההתנגדויות בצורה יותר טובה,
זה תמיד.
ואתה מבין את הטיעונים שלך בצורה יותר טובה, וגם בסוף לפעמים, גם אם אתה לא מסכים עם מישהו, אבל אתה מוצא אתה חורים, להבין, ואתה יודע בוודאי. לתקן אותם, כן. אתה זה... כנראה תצליח יותר טוב גם ברמה האישית שלך לקדם, אבל גם באמת להביא לתוצאה שהיא יותר טובה, אז...
אין ספק.
זה תמיד מומלץ בחום.
זה מהצד הזה, אבל זה גם נכון לצד השני. זה נכון לכל צד, ואני תמיד אגיד את זה, לשבת וללמוד תמיד גם את המתנגדים שלנו מכל קצה, כי ככה אנחנו נהיה טובים יותר.
חד משמעית.
במובן הזה, במובן שלכם, זה באמת גם אולי לגלות שלא הכל תפור היטב.
שלא כל מה שאנחנו חושבים נכון.
בדיוק, וזה דווקא, זה הצד שאני כן מחבבת בהקשר הזה, ולהגיד לך שכן לציבור יש איזה חשש מאגף התקציבים, ואני הרבה נתקלת שאומרים לי, מה, לאוצר, מה, מי ידבר איתי, מי יסתכל עליי, מי יקשיב לי.
לא, אבל אני לא חושב שזה אגף תקציבים כן או לא. אני חושב שזה עניין של, אני זוכר שאחרי כמה שבועות שהתחלתי לעבוד באגף, אז פתאום זה נחת עליי, כשאתה מסתכל מבחוץ על הדבר הזה, זה נראה לך איזו אישות כזאת, משרד האוצר. זה נראה לך כמו איזו אישות ארטילאית שקבלת החלטות מן השמיים, ובסוף זה אנשים שיושבים ומקבלים החלטות.
נכון.
אני לא חושב שזה אגף כאגף, אני חושב שזה פשוט רגע הסתכלות על הממשלה, כי משהו זר, לא מוכר, הוא לא נגיש לך, אתה לא מכיר את השפה.
אבל גם אם יש משרדים שנגישים לך, אז לא, עוד פעם, פסיכולוגית, ואני אומרת את זה, מה שאני רואה בחוץ.
במובן הזה דווקא אני חושב שאגף תקציבים הוא מאוד נגיש, תמיד, לשיח ולדבר ולשמוע.
לא, הוא נגיש, זה לא, הוא לא בא בהלימה עם התדמית עליו, אבל הוא נגיש בהחלט.
אנחנו נעשה את זה יותר עם חיוך,
בפעמים הבאות. בפעמים הבאות, בקדנציה הבאה שלך.
אני את שלי עשיתי.
משהו ככה שהיית רוצה, אנחנו בדרך כלל מסיימים את השיחות שלנו פה עם איזה צד זהב לאנשים ונשים שרוצים להיות מעורבים ולהשפיע, משהו ככה שאתה יכול לחשוב עליו.
אני חושב שאולי נסכם במה שאמרת קודם. אני יכול להגיד להעיד על עצמי ומה ההיכרות שלי עם האגף לאורך הרבה שנים. בסוף, תמיד, 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 הכוונה היא טובה. רוצים לעשות טוב למען הציבור, אנשים מתעוררים בבוקר, הכסף לא מדהים, בונוסים אין על הצלחה או אי הצלחה. בסוף זה באמת מקום שאתה מגיע חדור מוטיבציה, כי אתה חושב שאתה יכול לעשות טוב יותר, ותמיד הכל מגיע מהמקום הזה. תמיד פתוחים לקשב, תמיד לשיח, תמיד פתוחים לשמוע הכל, תמיד פתוחים לדבר על הכל.
איך אתה, בוא, דווקא נגענו פה במשהו מעניין, כאילו שיכול להתפתח לאיזה עצה טובה.
תכווני אותי.
מגיעים אליך, דיברנו על זה, כשאתה בתפקידך או דומך, אנשי אגף התקציבים, שבאמת, כמו שאמרנו, עושים פגישות רבות ונפגשים עם גורמים שונים מכל התחומים. איך אתה חושב שנכון להגיע לפגישה עם אגף תקציבים? כשמגיע ארגון, שמגיע בבעל אינטרס לפגישה אצלכם, בוא ניתן לו איזו הכוונה מדויקת, לאיך נכון להעביר איתכם פגישה שהיא מועילה, בסדר? לא בטוח מה היו התוצאות שלה, תשפיע, לא תשפיע, אבל...
אז אני חושב שלהיות, א', להיות מאוד, לבוא חדים ותכליתים, כלומר, לדעת מה אתה רוצה, אני מאוד הייתי ממליץ, והרבה פעמים זה לא בכך תמיד קורה ככה, לבוא מאוד שקופים, לשים את הכל על השולחן בצורה ברורה, ולהעביר, לשים את האינטרסים. לא מפחדים מאינטרסים, כמו שאמרת קודם, אינטרסים זה חלק מהמשחק, אינטרסים זה מה שבונה, אפשר גם לדעת, הרבה פעמים אתה חושב שאתה נמצא בעמדות מאוד מנוגדות, או שאתה חושב אחרת לגמרי מזה, ואתה מתחיל לדבר ואתה מבין שהפערים הם בכלל במקום אחר, או שבכלל הפערים הם הרבה הרבה יותר קטנים ממה שחשבת. והדבר שאני חושב שצריך לבוא, בסוף אם כן לנסות עם איזושהי דרך להתקדם, זאת אומרת, גם אם אתה בא עם בעיה, ואתה מצביע על בעיה, אתה אומר, תקשיבו, אתם מקדמים משהו, אתם זה, או סתם, באים לשיחה כללית על איזה תחום שאגף תקציבים מתעסק בו, וחושבים שאפשר לשפוך אור או לעשות דברים אחרת. אני מאוד הייתי ממליץ לבוא, אם באמת עם תוכנית עבודה ממסודרת, איך אפשר לשנות דברים.
פתרונות.
פתרונות.
לא רק מה לא, מה כן.
מה כן, וגם להבין שהמה כן הזה, הוא לא רק צריך להיות, טוב, בואו נשים פה עוד, בואו נשכנע אתכם, כדי שאתם אחר כך תשכנעו את מי שצריך, לשים עוד כסף על משהו מסוים. בדרך כלל, הפתרונות של כסף הם לא הנכונים. כי כסף בדרך כלל לא חסר במגזר הציבורי, בדרך כלל הוא לא מוצא בצורה מספיק יעילה או טובה, וכסף הוא לא בהכרח פותר הכל, והרבה פעמים הפתרונות נמצאים במקום אחר. אז אני אומר שלא, כאילו, אם זה מה שאתם חושבים שצריך, אז... אבל כן לבוא עם פתרונות ולהגיד, תקשיב, זאת הבעיה כמו שאנחנו נתחים אותה, ולהסביר למה, כמה שיותר נתונים ועובדות, לא על נדמה לי וכו'.
נתונים כלכליים, אם יש עבודות כלכליות מסודרות, אם יש מצגת בהירה, דברים שעושים סדר בתוך ה...
בדיוק, לשים אינטרסים בצורה מאוד ברורה על השולחן, ולהגיד איך אפשר, לדעתכם, איך אפשר להתקדם, מה הפתרון שיכול להיות ראוי לדבר הזה, ולדון סביב הדבר הזה. וככה, גם אם בסוף אין הסכמה, ולא השתכנו בדברים שלכם, זה התחלה הרבה יותר טובה, שמישהו הולך איתה הביתה ומתחיל לחשוב, ויודע לאבד את מה שאמרתם לו, ואולי באמת בסוף כן לעשות עם זה משהו. אז אני הייתי מגיע ככה לזה, ובעיקר לא לפחד מהמפגש, כאילו אין באמת סיבה לזה, זאת אומרת, אנשים...
לא מושכים.
מאוד, לא מושכים. בסך הכל הרוב...
לא, אנשים חביבים מאוד מאוד.
לא, חביבים, נחמדים, יודעים לעבוד עם אנשים, זה מה שהם עושים כל היום.
נבחרתם בקפידה.
שומעים כל הזמן אנשים, ובאמת רוצים לעשות טוב יותר. זאת אומרת, זה לא... זה לגמרי מגיע משם. אז לבוא ולדבר בצורה ברורה, ולא לפחד מהמפגש, ובסדר. ולבוא בדרך כלל שטועים, וזה אין אוכל יותר, לא מגישים דברים, יש מים ו... קפה נמס.
כן, גם בגלה לפעמים.
אם שפר מזלך, ונשאר מאיזה מקום אחר ופילחו, אז... אבל זה ממש בימים כאילו קסומים. שער הזמן זה...
להביא במבה מהבית.
פחות או יותר, כן. גם זה קרה כבר.
וואי, אסף, תודה רבה לך.
שמחה, מקווה שהיה מעניין, מה אני אגיד לך?
כן, אני חושבת שהיה מעניין, אנחנו...
אותי זה מעניין, תמיד זה נבצר ממני, איך זה מעניין אנשים אחרים.
אני משוכנעת שזה נושא שמאוד מעניין. אמרתי, דיברנו על זה...
אם זה עניין מישהו, אני שמח.
דיברנו על זה עוד לפני שהתחלנו להקליט, אבל שגם אני, שאני המון המון שנים עוסקת בעולמות האלה, וגם עבודה בתוך התקציב, מחוץ לתקציב וכולי וכולי, יש משהו בתקציב שאני לא יודעת אם, כאילו, מהי כמות האנשים שיודעים בדיוק בדיוק מה קורה ואיך זה עובד, ובסוף זה איזשהו כלי של מדיניות ציבורית שמשפיע על כולנו.
לגמרי.
ואנחנו כאן כדי לעודד אנשים ונשים להשפיע לכל מקום שהם ירגיש להם נכון, רק להיות חלק מהשיח ולהיות אקטיביים, אז נראה לי שתרמנו להם.
אם כן, אני שמח.
וכן, אז היה כיף, אני שמחה שבאת.
גם לי. פעם באה בימי חמישי שאני
מוכן. ימי חמישי, כן, אנחנו נעשה פה צ'ייסרים, היום אנחנו היינו מנומסים. אז ערב טוב, אסף, ובהצלחה רבה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה שהזנתם והייתם איתי. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחריי באתר שלי, www.zohar.com. בפייסבוק שלי, בלינקדאין או בטוויטר. תרגישו חופשי לעקוב ולשלוח לי תגובות ושאלות. ביי!